טוב, ברשותכם נמשיך. בעצם מה שאמרנו עד עכשיו זה שהיסוד הזה של המים הוא האלמנט שמחזיר אותנו אל השורש. שוב פעם, האלמנט הזה נקרא מוליך והסוד של המקווה הוא בעצם סוד הקו, כי המילה מקווה בנויה מהמילה קו, זה הסורת. זה מה שאנחנו עכשיו בעצם מדברים עליו, אבל לפני זה רק להזכיר שהיציאה מהמים היא כמו תינוק שנולד, וחז"ל אומרים לנו שתינוק זה אותיות תיקון. זאת אומרת שכשהתינוק נולד יש בעצם תיקון. מה זה תיקון? אנחנו שומעים הרבה על המילה הזאת, על המונחים האלה, תיקון, זה התיקון שלו. מה זה תיקון? זה פשוט מאוד, אבל זה גם לא ידוע. זה שהאור והכלי מחוברים. זה התיקון. כלומר, יש נשמה וגוף, אבל הם חיים בהרמוניה. ולא כל אחד מושך לכיוון אחר. איך חוזרים לאלמנט הזה? איך חוזרים למדרגה הזאת? על ידי כיווי, כיווי או תקווה, קו, למצוא את הקו המאחד בין השמיים לבין הארץ. אז אם זה לא מתוקן, אז יש בעיה. כלומר, אם הכלי למשל לא יכול להכיל את האור, אז יש כל מיני פורציות, זה נקרא אורות גדולים בכלים קטנים או בכלים סגורים. צריך לתקן את הכלי כדי להכיל את האור. אנחנו קוראים לזה היום במונחים שלנו תיקון המידות. כן? שיש מידתיות, יש אפשרות של אור. הרי גם למקווה יש מידות, נכון? כמה המקווה צריך להיות? 40 שעה. 40 שעה, איך מודדים את זה? עם בצים. בצים. שמים בצה ליד בצה. כמה בצים צריך? 5,760 ביצים. זה הכוח שמתקן ומטהר. אומרים חכמי הסוד שבשנת 5,760, זאת אומרת שזה היה בשנת תפקין סמך, העולם שלנו נכנס למקווה. כלומר, כל מיני עניינים יהיו בתוך המקווה, זאת אומרת, גם כן שיטפונות וכל מיני עניינים של מקווה בעולם. בסדר? זאת אומרת שיש לנו פה סוד גדול, אז יש כל מיני עניינים שהם קשורים למים וכל הקרח שנמס. יפה מאוד, עוד מעט אנחנו נראה. איפה מופיע המילה מקווה בפעם הראשונה בתורה? יקבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. שיש כיווי, שיש חיבור, שם זה יבש ופה זה רטוב. זה בדיוק העניין כאן. זאת אומרת ששורש המילה מקווה הוא קו ותקווה וכיווי. דהיינו ריכוז וחזרה אל האחדות הכוללת. עכשיו יש עוד אלמנט חשוב מאוד. מה אישה או גבר צריכים לחשוב כשהם נכנסים לתוך המים? עם כוונה פשוטה מאוד, אבל חשובה ביותר, לחזור לאחדות, להיות אחד, להרגיש שאני ומה שיש לי בפנים הכל אחד. הנשמה שלי, הפנימיות שלי והחיצוניות והגוף שלי זה אלמנט אחד, זה אורגניות אחת חיה. אם אני לא מרגיש את האני, אז המקווה לא פועל כמו שצריך. המקווה בא לקוות שתצא משם עם תקווה, עם קו, עם חיבור בין מדרגה למדרגה. וכדברי הפסוק בבראשית, ויאמר אלוהים, יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד. זאת אומרת, יש שם חזרה לאחדות, חיבור לעצמו. אדם צריך להבין שהוא מתחבר לעצמותו בזמן התפילה. הפנים והחוץ הופכים להיות דבר אחד, תוכו כברו, זה הכוח של המצווה. ואשר על כן, כל חציצה בין הגוף לבין המים מהווה עיכוב בתהליך, בתהליך ההתארות ובחוויית החיבור והאחדות. זה כל כך חשוב להיזהר מאוד, כן, כל מיני דינים קטנים של אפילו בציפורניים, מתחת לציפורניים, שהמים יחברו לכל מקום כדי שהאחדות תחזור, כי האחדות זה חיים. אדם שחד ושלום מרגיש מפוצל צריך להתכבות, אם הייתי יכול לומר מילה כזאת, לחזור למקווה, לחזור לאחד. וכל פעם שאנחנו מרגישים קצת פיזור, אנחנו חוזרים לאלמנט של גלות. מה זה גלות? ישנו עם אחד, שבתורת הוא אחד, אבל מפוזר ומפורד בין העמים. האלמנט הזה הגלותי שמזכיר לנו המן במגילת אסתר, יכול להיות כל אחד ואחד מאיתנו. ישנו איש אחד, ישנה אישה אחת, אבל מפוזרת ומפוצלת בין כל מיני דעות. היא לא אחת. היא לא מצאה את הכוח המאחד אצלה. וזה דבר שהוא מהותי לבריאות הנפשית של האדם. חז ושלום, סכיזופרניה, זה בדיוק ההפך מזה. לכן אנחנו צריכים לחזור. בסדר, אני חייב כקריקטורה להראות את הדברים הקיצוניים. אתם תראו שבאמצע זה מלא. בין השחור לבין הלבן יש מלא אפורים. זה לא אמרתי שמי שיצא מהאחדות, אז הוא הופך להיות סכיזופרן. לא. אבל כשהדבר מוגזם, והולך ממש בלי כן מעצורים, אז זה הופך להיות חד ושלום, כן, דבר שלילי. דוגמה, מים. אותם מים שעליהם אנחנו מדברים. אם המים הם בריבוי ואין מעצור למים, מה זה הופך להיות? מבול. מה זה מבול? זה הפך אותיות בולם. כשאין בלימה, יש מבול. כשהגשם הוא חזק מדי, כשאין לך מינון בדברים, אז זה הופך לשלב השני. צריך להיזהר מאוד, תמיד לשמור על האחדות הכוללת הזאת בתוך המים, לא ללכת לאיבוד. וכשאתה מתפסל, אתה הופך להיות גלותי, והגלות הזאת צריכה גאולה. עוד פעם, מה זה גאולה? כי מן המים נשישו. אתה חוזר מן המים ויוצא מהמים. לעשות זה לא להישאר במים, נשישו זה לצאת בחזרה. איך אתה יוצא מהמים? אחד. עכשיו אתם מבינות שסוד הייחוד שאחרי המקווה זה חזרה לאחד, עוד יותר. זאת אומרת, זה ממש לחיות את האחד כמו שהוא היה בשורש החיים. זכר ונקבה ברא אותם ויקרא שמם אדם. ואדם בגמטריה גאולה. כלומר, מה זה גאולה? שחוזרים זכר ונקבה להיות אחד. בזכות מה? האלמנט הזה שעברת דרכו קודם. מים. אז אנחנו תמיד מסתובבים סביב אותו עניין, גלות וגאולה. כן? איך נקראת כנסת ישראל כשהיא יוצאת לגלות? נידה. נכון? הרי הקדוש ברוך הוא מכנה אותנו במגילת איכה, שאנחנו בנידה, בזמן נידה. זאת אומרת שהתומעה שלנו היא זמנית. ולכן התחלתי את השיעור וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, חוזרים לאחדות הכוללת הזאת, יוצאים מהמדרגה של הנידה, מתארים, ומתחברים גם אנחנו כאישה גלובלית עם הקדוש ברוך הוא כביכול, כאילו הוא היה הגבר. אז אנחנו עוד פעם נכנסים למקווה ויוצאים. ביציאת מצרים אותו דבר. ספרנו, ספירת העומר. כמה ספרנו? 7 שבועות, כמו שהאישה סופרת וסבעה לה 7 ימים. ספרה לה 7 ימים. אותו דבר במת, יושבים 7, נכון? יושבים 7 בשביל המת, ואחרי זה קמים. כן? במוצאי שביעית, כתוב במסכת סנהדרין, משיח בא. כלומר, כל העניינים כאן זה אותו עניין של חיבור למים. כי המים הם בסוד השבע. כן? כמה זה בגמטריה? מים? מם יוד מם, זה 90, נכון? מה זה התסע? תסע זה המספר של האמת. כן, הרי אמת, במתמטיקה, אם אתם רוצים לבדוק משהו, אתם חוזרים למספר תסע בכל חשבון, ואתם רואים, מאמתים את הדבר. אמת זה 441. 441 זה גם כן תסע, 441. כן? יש במתמטיקה אפשרות לבדוק כל חשבון על ידי הבניין של התסע. לא עכשיו, אבל... כן, הכל בנוי על הצי הזה, הדבר הזה שהוא צי, שהוא בעצם כל האלמנטים של המים. אז שוב פעם אני חוזר, גלות וגאולה, מים ויציאה מהמים, מעבר דרך מים. אדם שמתגייר עובר מעולם גוי לעולם ישראל, חייב לעבור גם כן דרך מקווה, קבילה. זה מסמל לו את המהות הנשמתית, הוא הולך מעולם הפיזור לעולם האחדות. כל פעם אנחנו עוברים דרך מים. האלמנט הזה הוא הכרחי. והרגשת האחדות, שהיא סוד המשותף שבין כל הפרטים, זה האחדות, לזה אני מתכוון. לא אוסף של פרטים, לא להרגיש שהגוף שלי זה אוסף של 248 איברים ו-365 גידים, ואז בנו מזה גוף ונשמה, לא. אני הרבה יותר מזה, נכון? אני לא אוסף של פרטים. וזה צריך להרגיש שאני יוצא מהמים. את האלמנט שהוא הדבק שבין כל האיברים. זה כאילו לומר מה המשותף כאן בינינו. ולא שסתם ריכזנו כמה אנשים. יש משותף, יש משהו שמחבר, לפני הקהל שיושב פה, הרעיון קדם לאנשים שבאו. נכון? הרי אם אני שם צלחת וקוס ונייר, אני לא יכול להגיד שזה עכשיו... קבוצה, אין פה מפותף. המפותף קודם לדברים. אותו דבר זה מה שצריך למצוא ביסוד המים. המים הוא הדבק, כן, זה הדבק שאתה צריך לצאת ולהרגיש מה מחבר בין כל הפרטים שבגוף שלך. מה מחבר בינך לבין בעלך. איפה נמצא הדבק בינך לבין בעלך? אני שואל. איש ואישה שזכו שכינה, איפה? ביניהם, לא כתוב לא בו ולא בא. תשימו לב, זה סוד גדול. זאת אומרת שהקשר קיים במתח שבין האוהבים. באוויר שביניהם. כשאני לוקח אותיות התורה, אם אין לבן בין האותיות, אין אותיות. יש כחור, הכל הופך להיות סלט. המתח הזה זה המים, על זה אני מדבר עכשיו. המים זורמים בכל מקום, הם מחברים בין אות אחת לאות אחרת. לקחתי דוגמה של אותיות, אבל ככה זה בחיים שלנו. בין כל אלמנט קטן בחיים שלי לבין האלמנט שלידו מחברים המים. את זה אני צריך לדעת ולכוון, ללמוד את זה, כן? המודעות מוסיפה כשאני נכנס למקווה, עם המודעות הזאת. מולידה שמחה. כי החיבור הזה מבטא בעצם את החיבור שבין העולמות, בין העולם הבא לבין העולם הזה, בין השמיים לבין הארץ, בין הנשמה לבין הגוף, וכמובן בין האיש לבין האישה. זה הבניין. אלא שסוד המים ממשיך להשפיע. ועכשיו אני נכנס לאלמנט יותר מדעי, ממש מדעי. וכשם שתיבת מים נקראת מימין לשמאל ומשמאל לימין, קיימת ביסודם של המים השפעה דו-כיוונית. סליחה? את צודקת. בוא תראי שמה שאת אומרת עכשיו זה עוד יותר חזק. בעצם אני נכנס עכשיו לרובד אחר. אמרתי עד עכשיו שהמים משפיעים עלינו, נכון? עכשיו אני נכנס למקום אחר. אנחנו משפיעים על המים. כלומר, יש שני כיוונים, זה דו כיווני. וכשם שהמים משפיעים על האדם, כך גם האדם משפיע על המים. חוקר ומדען יפני, דוקטור אוטו מסארו, הקדיש את חייו לחקר המים וגילה. והוכיח וצילב, יש לי את הצילומים האלה. דברים מדהימים בנושא גבישי המים, ובהבדלים המרתקים בין גביש לגביש, בהתאם למניפולציה שנעשתה בהם, ובהתאם למקומות מהם נלקחו המים. כלומר, יש שינוי במים, לכאורה המים זה מים, זה לא נכון. כוונתו של החוקר הייתה לבחון האם קולות הנפש וגלים נוספים כמו מוזיקה וכו' משפיעים על המים. התוצאות היו מרתקות. גביש אשר הושמעו לידו יצירה מוזיקלית שקטה, קיבל צורה שונה לחלוטין מהגביש אשר הושמעה לידו מוזיקת רוק כבד. מה? מה ההיגיון? יפה מאוד, זאת אומרת שיש שינוי.
נכון, אבל לא רק
במעלה,
יש תנועה הזאת.
בוודאי, אבל... הנה עוד פעם, רק שנייה, עוד לא גמרנו. בינתיים את אומרת שזה טבעי, זה גלים, זה בסדר. כמו כן, בחן הדוקטור את השפעת המילים והמחשבות החיוביות והשליליות. מה הוא עשה? הוא פשוט הדביק מדבקות על בקבוק מים שבא מאותם מים, שני בקבוקים, על אחד הוא הדביק כללה ועל השני הדביק ברכה, ושם את זה בויטרינה של חנות. אנשים היו עוברים מסתכלים על אותם מים, מאותו מקור, ורואים את הכללה ורואים את הברכה, הגביסים היו תופסים בצילום, כן? צורה אחרת לחלוטין. אלה של הכללות נהיו כמו מוגלה, מגעילה, ומהצד של המים ששם הייתה הברכה כתובה, היה צורה של מגן דוד עם יהלומים. ממש פשוט, חבל, אין לי את התמונות עליי, מדהים. צילומים, מדע. על גבישי המים, והוא עשה זאת באמצעות הדבקת תוויות כתובות, על בקבוקים שונים שהכילו מים ממקור אחד. לתדהמתו גילה, שהמים שבתוך הבקבוקים שעליהם היו הברכות נוצרו קריסטלי מים בצורות מרהיבות עין של כוכבים בעלי שישה קצוות, כמו מגן דוד. כן, מגן דוד. ובמים שבתוך הבקבוקים שנשאו את הכללות נוצרו קריסטלים מכוערים במיוחד ובעירוביה. לא היה סדר בכלל. נו, זה כבר לא גליל. זה כבר מחשבה. זה כבר מניפולציה שהיא פנימית. היא לא עושה כלום. בסדר, בסדר, אבל יש כאן עניין שאנחנו רואים בתופעה שמסולמת, כן? הרי אני יכול לתת שיעור על משהו אחר, הזמינו אותי לתת שיעור על מים. אם הייתי נותן שיעור על האש, הייתי מוצא גם כן, כמובן. מה זה אומר? שהאדם הוא עולם קטן, שהחיים שלנו יש להם השלכות על כל היקום כולו. אנחנו לא סתם בפינה שלנו, כל מילה, כל מחשבה משפיעה ומשנה את הכל. היום בתורת הקוונטים אנחנו יכולים לראות את הדברים האלה. מה? כן, זה לחץ, זה אחריות. את בוחרת במילה לחץ, אני בוחר במילה אחריות. בוודאי, בוודאי יש להם זיכרון, יש להם מחשבה. יש להם עניין פנימי, למרות שזה אלמנט שנראה כן דומם. יש בו כוח חיים. נכון. אבל כאן על ידי מחשבה זה דבר חידוש. כן? שהמחשבה היום אנחנו יש לנו כלים לבדוק את זה. אז לא היו כלים לבדוק את הדברים האלה. היום יש כלים מדעיים, אפשר לצלם. יפה מאוד. זאת השאלה, אני לא מבין מה זה מים. בעצם זה אלמנט של חיים שהוא הבסיס לכל בריאת העולם. רק רציתי שתבינו שיפה מאוד, המים של האישה השוטה שבאים ונכנסים לתוך גופה ומקלקלים הכל שם. כלומר, הם תופסים את מהותה. היא משפיעה עליהם והם משפיעים עליה. כבר ברוך הוא מוחק את שמו בתוך המים כדי לתת לשתות לאישה הזאת. כן, אז יש מושל אליי, אני לא מכיר בדיוק, אני יודע שאנחנו שואבים שמה כדי לעשות מסות. כן, מים שלנו, כן, כדי להכין מטות של פסח, אנחנו לוקחים שם. מי אמר שזה עבודה תלכים? לא, אני לא נותן כוחות. הקדוש ברוך הוא נתן כוחות למים.
נכון. ומה אתה אומר, אני מתאר להכניסם לגמרי אחרת עם האמצעים, גם בצורת
הדפיסים שלהם. אבל אם אתה מייחד חשיבות, אם האמצעי הופך להיות התכלית, יש בעיה. אבל זה עבודה זרה בכל מקום, בכל דבר, בוודאי. גם ספר תורה שיוצא מהיכל אותו דבר. הרי יש פחד להפוך את ספר התורה, הוא עצמו, לעבודה זרה. כולם קמים ומנתקים, נכון? נו. ואנחנו אומרים אפילו, כן, קומה אתם. מה זה אתם? בכל דבר יש אלמנט של סכנה. אנחנו יודעים להתמודד עם הדברים האלה. בוודאי. אני צריך לדעת שזאת בריאה אלוהית, ואני פשוט מגלה את היופי שבבריאה הזאת. ואלמנטים כאלה, למה המקווה דווקא במים ולא במשהו אחר? כי האלמנט הזה, הקדוש ברוך הוא הכניס בו, הכביר בו, גנז בו תכונות מיוחדות, ואני רוצה לראות אותם פשוט.
מה אתה אומר על התופעה של רבנים שמזורכים על זבוקי מים?
יש משמעות לפי מה שאמרנו פה, לפי מה שאמרנו פה, כן, הבבא סאלי, הבבא סאלי שהשבוע הזמן הילולתו, היה עושה את הדברים האלה גם כן. מה זה? זה לא היום, זה לא חידוש. כן? אני עוד פעם, אני לא רוצה להפוך, והיא צודקת, כן? אסור, צריך להיזהר עד איפה. כן, מה זה הופך להיות? אם האלמנט הזה הופך להיות בשבילי אלים, כן, זה בוודאי שזה כבר הלכנו לצד השני. כן, זאת בריאה. בריאה טבעית, אבל מלאה חיים. יוצא פה כי התמיסה למקווה בתשובה ובהכנעה, כשאני אומר תשובה, אני לא מתייחס לפן הדתי, לא דווקא של המילה, אלא תשובה מלשון לשוב אל מקורי, אל מהותי, אל האחדות הכוללת שלי. אם אני נכנס למים בצורה כזאת, ובהכנעה, בתפילה, במחשבה טובה, יכולה לפעול ולשנות את המבנה הפנימי של המים. המקווה הפרטי שלי בתוך המים האלה הופך להיות מקווה אחר. חכמים אומרים לנו שצריך לכוון ולברך ולהתפלל בתוך המים, מתחת למים. אני לא יודע כמה זמן ניסה נכנסת ונשארת בתוך המים, אבל הדבר... כן? אם אתם... אם הייתי מביא את כל הכוונות שהיה מכוון האריזל בתוך המים, כן, אדם נורמלי טובע. וזה דפים ודפים. בתוך המים. כי את כבר בעולם אחר. את בעולם הבא. בדיוק. בדיוק. כן. אז זה מים שבאו מהזרימה הזאת ויש להם הסקה. אני אומר לכם משהו, כשאתם נכנסות למקווה, יש פקק, נכון? תפתחו את הפקק הזה ותסגרו אותו. לא, זה לא ברור. כן? הפקק של ההשקה עם האוצר. כן? אפשר להשאיר אותו, אבל פשוט זה שהמים של האוצר יישארו מים יותר נקיים, כן? כדי לעשות השקה. כדי שהמים של האוצר יבואו וינשקו במרכאות את המים שאת עכשיו תובלת בהם. בוודאי, אבל זה לא על כל אישה ואישה, יכולה הבעלית לעשות את זה בערב, ונגמר הסיפור. כן? כשאני נכנס למים, אני פותח את הפקק הזה, נותן למים לזרום וסוגר. ואז יש לי כאילו מים מחודשים מאותו אוצר. ואז יש את הזרימה. כן, אני חוזר לאלמנט הזה ששאל. כן? אז יש כאן סודות עצומים, יש כאן מלא דברים, ואתם יכולים, אתם יכולות להוסיף. אני פשוט את השיעור הזה אמרתי לכם, הוא מאוד, מאוד ארוך, אני קיצרתי אותו ממש בכוונה, ממש חתכתי חתיכות חתיכות. המקווה הוא תיקון גדול מאוד לפגם הברית, כי הוא סוד התעלמות בתוך המים, מבחינת זרעו של יוסף, שהם מבחינת דגים שבים, שהמים נכסים עליהם, ואין עין הרע שולט בהם. עוד אלמנט, דברים מאוד מאוד פנימיים. הרי כל יציאת מצרים, כן, זה עם ישראל, שיוצא ממצרים, מאיפה באו כל הנשמות האלה? כתוב בספרים הקדושים, מהאדם הראשון שפרש מאשתו במשך 130 שנה. כל הנשמות שהוא הוציא מעצמו, ירדו למצרים. משם צריך להוציא אותם. השחרור ממצרים זה כאילו להוציא את האלמנטים האלה, שהיו מים בהתחלה, ולהחזיר אותם בהם סוד בני ישראל. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, כן? זה זרע. ואז יוצא מהמים כל הבניין הזה ובונה את זרע ישראל, קודש ישראל. יוסף הצדיק, איפה נמצא? בתוך המים. כשיוצאים ממצרים צריך להביא לא רק את משה רבנו שיוצאים מהמים, אלא גם כן את יוסף שהוא בתוך המים, בארון. כל המים, כל מצרים, מה זה? זה מילוס אחד גדול, נכון? הנה עומד על המים, על שפת היאור. כלומר, כל העניין כאן זה מלחמה כזאת, כן? האם מחזירים אותך לאלמנט הזה ואתה מפעם, או שאתה מסוגל להיכנס אבל לצאת איתם. בוודאי, זה אחד מהאלוהים של מצרים, כן, בוודאי. אז לכן המכה הראשונה צריכה להפוך את המים לדם. כן? מה לא נתנו המצרים לבנות ישראל לעשות? מקווה. כדי שלא להתייחד ולא להוליד ילדים. אז המכה שלהם צריכה לבוא דווקא במים. רציתם לפגום במים? אז אני עכשיו התיקון יעשה דרך המים. במצרים תבלו עד שיוסף היה חי, שמרו על כל העניינים, כן, קיבלו עניינים מאברהם, יצחק ויעקב, שהיו מקיימים כל התורה כולה, עוד לפני מתן תורה. כן. אברהם אבינו היה אוכל מצות בפסח, לפני שהיה פסח בכלל ולפני שהייתה יציאת מצרים, לוסי והסיוגות, מצות. איך הגיעו למצב כזה? זו עוד שאלה אחרת. זאת אומרת, הם חיו את התורה בטבע האמיתי שלה. אנחנו לא צריכים את הטס, זה מה שצריך להבין. איפה כתובה התורה? איפה היא כתובה התורה? לא, בנפש. חקוקה בנו. אם לא, כן, נכון? זה שמעתי את זה מפה. זאת אומרת, אם לא, אז מה זה? התורה זה טסט, אז מוזר לנו, חז ושלום, הפוך. התורה באה רק לגלות את הצבע האמיתי שלנו. ומי שמשיג את המדרגה הזאת, הוא יכול לחיות לפי התורה, בלי התורה, אברהם, יצחק ויעקב. נכון? זה הטבע האמיתי. לזה צריך לחזור במים. לבריאת העולם המחודשת, הבראשיתית, ממש בשורש. הדגים בתוך הים. משה רבנו מזל דגים, נולד באדר. אדר גם כן קשור לעניין של המים. כן, זין אדר. כל האלמנטים האלה חשובים ביותר, צריך לדעת אותם. כן, שבט ואדר זה חודשים שקשורים אחד בשני בגלל העניין הזה של יסוד המים שמחבר ביניהם. אז גם בשבט, גם באדר, כל האלמנטים שלנו זה אלמנטים של מים. כן? איך זה מופיע, זה צריך ללמוד, כן? לפתח את העניינים, אבל תדעו לכם שכל הסוד של שני החודשים זה המים. כן, מזל דגים ומזל דלי. הרמב״ם בסוף הלכות מקוואות כותב, המקווה מתאר ברוחניות כמו שהוא רוחץ ומנקה בגשמיות. רמב״ם, כן, הלכה, זה לא קבלה. איך הוא מתאר ברוחניות? אני לא מבין. מים וגשמי, נכון? אז מה, זה רוחץ אותי, זה נגמר הסיפור, לא? זה רוחץ את הנפש, זה משהו שהוא מנקה בפנימיות, בתוכן, זה משנה את מהות הדבר. יש לזה השפעה פנימית מיוחדת, סגולה שנצבעה בה על ידי הבריאה עצמה של המים. מי המקווה הם רמז למי החסד, זה הדעת, זה מים של חסדים, זה מים של נתינה, הרי מים זה נתינה, מים זה חסד. אני שופך מים על הרצפה, הם לא נשארים בבלוט. הם הולכים, הם נפתחים, כן, כל המהות שלהם זה לתת עוד. ומזה נמשך התיקון במה שנפגם בדעת. כן, תיקון הדעת, תיקון כל העניין של מצרים, כן, לא גלה ישראל, אלא, כן, בגלל שלא היה להם דעת. לא גלו על עמי על בלי דעת, אלא על בלי דעת. כשאין דעת יש גלות. מה זה דעת בלשון התורה? קרבה, וידע אדם, ואדם ידע את חווה אשתו, וטהר. אז אם אין דעת, אם אין קרבה, אם אין אחדות, מה יש? פיצול, עוד פעם. אז המים הם בעצם מחזירים לאדם את סוד הדעת, את סוד הקשר בין המדרגות. וזהו סוד משה רבנו עליו השלום שהיה בסוד הדעת, גם משה רבנו. איך קראו לדור מצרים שיצא מהמים? דור דעה. הוא בא ללקט הניצוצות שירדו למצרים, נצר מים. ולכן המכות התחילו במים ונסיימו בתביעת מצרים במים. כן, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. הכל בתוך המים. הכל מתחיל במים, מסתיים במים, איפה שאנחנו לא הולכים? הכל מים. עם ישראל הולך במדבר 40 שנה, מה יש לו איתו? בעירה של מרים. מרים, אותיות מים. אי אפשר להיכנס לכל הפרטים, רק כן, להמחיש לכם כמה האלמנט הזה הוא כאן ואנחנו לא רואים אותו. כן, בוודאי, זה המקווה, זה בדיוק עם זה התחלתי את השיעור. אז זה העניין. אז האלמנט של המים לאו דווקא פיזי. המים הם סוד התורה, אין מים אלא תורה, עוד פעם. אם היסוד של העולם הזה הוא מים, ואנחנו יודעים שהיסוד של העולם הזה הוא תורה, אז תורה שווה מים. בדיוק כמו שאומר הפסוק. אין מים אלא תורה. הוי כל סמל לכו למים. כתוב שלא נהיה צמאים למים אלא לשמוע דבר השם. זה אותו דבר. זאת אומרת שיש לאלמנט הזה מים, גם כן ביטוי רוחני מאוד, בדמות התורה. כן. נכון, נכון. כאן התייחסנו למים, בגלל שביקשו מים, אבל אפשר להתייחס את זה לכל מיני מקומות, כן? אבל המים על כל פנים הוא הראשון. אין יותר גבוה. כתוב יפה מאוד, יפה מאוד. בזמן הגאולה כתוב יוצאים מים חיים מהר הבית, מאבן השתייה, מאבן השתייה, גם מלשון הושתת וגם מלשון לשתות. כן? איך קראו לבן השלישי שממנו נברא העולם? שת. אתם חושבים שזה סתם שמות? כל העניינים, כן, זה אין סופי, אני לא יכול לטפל בהכל, רק לתת לכם, זה שיעורי בית, זה מיליונים של דברים. רק לפתוח קצת ולראות כמה האלמנט הזה הוא קרוב אלינו, הוא בתוכנו ואנחנו לא רואים אותו. כל החיים שלנו זה זה. כן, אני מקצר. קצת נקרם במה שכתוב בטקסט ששלחתי, כזה בעצם זה הרי הטקסט המקורי, כן? בהלכות מקוואות לליקוטי הלכות של רבי נתן, התלמיד של רבי נחמן מברסלב. וזה בחינת מקווה שמתארת מכל התומעות, כי כל מיני תומעות ובפרט תומעת מידה נמשכת מזוהמת הנחש על ידי חטא אדם הראשון. זוהמת הנחש זה האינפורמציה המפצלת שהוא הביא אצל אדם בחווה. הוא לא הלך לתקוף את הצד הזכרי, הוא הלך לתקוף דווקא את הצד הנצבי, את חווה. למה? כי שם האלמנט שהיא ידע שהיא נשאנו מקלקל, הוא יקלקל גם את האלמנט הזכרי. לכן הנחש נקרא שהוא נשיא זוהמה בחווה, דווקא. מה זה חווה? מה היא הייתה לפני שהיא נהייתה חווה? איך נקרא לפני חווה? חיה. אין כל חי. היא הייתה חיה, תשימו לב מה קרה. חיה, מה היא שזה האלמנט של המים, אתם זוכרים? זאת אומרת, שמה עשה הנחש? בעצם הביא את היהוד ומשך אותה לחווה. מה זה חיביה בארמית? נחש. הנחש הפך את חווה לנחש. איך החווה הזאת, האישה חוזרת להיות חיה, היא חייבת לחזור למים. בדיוק. זה בדיוק העניין הזה. ולכן היא חוזרת לאלמנט הזה של החיים. האישה שחוזרת למיק והיא בעצם מתקנת. כן? מה זה כנושא הספרדים עושים את זה? לפני החתונה יש חינה. כן? שמעתם על זה, נכון? מה זה חינה? זה ראשי תיבות. זה כל הפגמים של האישה. חלה, נידה והדלקת הנר. חינה. זאת אומרת, כל מה שנפגם מתוקן על ידי החינה. ומה באמצע? נידה. על ידי המקווה. כן? חלה מה זה? שפגמה בחלתו של עולם. אדם הראשון נקרא חלתו של עולם, אז היא עכשיו צריכה לעשות לחם. לפחות פעם בשנה צריכה אישה לעשות לחם, לאפות לחם. עם הכמות ולברך. נידה כמובן, והדלקת הנר. למה היא קיבצה אורו של עולם, היא צריכה להחזיר אותו, יסוד האש. היינו יכולים לעשות תיאור רק על זה, אבל זה אותו עניין. אבל כאן המים הם באמת אלמנט כל כך גדול שאי אפשר לעבור ליד. יש מדרש, דרך אגב, על מה שנאמר כאן, שלעתיד לבוא כל העולם מוצף מים, זה רק ארץ ישראל שפה. כדמות תיבת נוח. מי נוח, מי המבול. כן? סליחה? ככה היה במבול, בדיוק. זה חיים, על מה? על המים. כן, זה נכון, אז צריך להבין מה זה אומר. כן, המדרשים צריך להבין אותם לעומק. לא שאחד ושלום שהעולם עם האפוקליפס נאו, כן? נכון, נכון. האלמנט הזה קיים... הכל, הכל, הכל צריך להבין שבעצם אנחנו לא יכולים בלי האלמנט הזה. נכון? שעל ידי זה המשיך הטומאה בעולם, ועיקר החטא היה מה שהמשיך בחינת חווה מלכות לעצמו, ולא קשרה לשם יתברך. אני מתרגם לכם, זה חסידות, זה קצת עמוק מאוד. מה בעצם גרם הנחש לחשוב? שאנחנו נפרדים, שאנחנו ישות עצמית. שאנחנו לא אלמנט אחד מחובר בבריאת העולם. כלומר, אדם שלא מבין את יסוד המים, מה הוא חושב? שהוא דבר נפרד. המקווה צריך שכשאנחנו יוצאים מהמקווה נרגיש שאנחנו אחדות אחת. אנחנו כלל אחד. אנחנו עם הכוח הזה המאחד. מי שיוצא מהמקווה וחושב שהוא אדם פרטי לעצמו, הוא לא יודע כלום. המקווה אמור לתת לי את התקווה. תקווה זה בגלל שאני מחובר לאחדות הזאת. ואמר אנא אמלוך, אז בתורת החסידות, הביטוי לקלקול הזה זה אני המלך. מה, לפעוד מלך? הרי אני המלך. אמרנו חל ושלום, זאת הבעיה. בראש השנה אנחנו אומרים כי המלכות של חי. ואנחנו נכנעים אל המלכות הזאת, מקבלים מלכותו לתברך. כי זה היה עיקר עצת הנחש, כמו שכתוב, וייתם כאלוהים. והיינו שעשית אותה, שהם יוכלו מעט הדעת, יהיו כאלוהים. כמו שקרש רמתי, בוראי עולמות כמותו, וזה בחינת אנא אמלוך. כי הם שמו לעצתו הרעה כדי שיוכלו להיות כאלוהים. והיינו שהם מעצמם יוכלו לברוא עולמות ולמלוך ולפנות בחינת אנא אמלוך. כי אלוהים הוא לשון שררה ומלכות כידוע. ובשביל זה הלך הנחש לחווה תחילה. מחמת שחווה היא בבחינת של לא כסדר. תשימו לב. הוא סבר את הסדר, הסדר זה בעצם כשהאלמנטים הם מסודרים, כמו שאמרתי, בגביצים של המים, כשרואים אותם הם בסדר. כשאדם הוא יוצא מהסדר, הוא כבר בגלות. כן, מהר"ל, נצח ישראל, פרק א', יציאה מהסדר זה גלות. כל דבר שאוהב לחזור לסדר, אם תעפו סדר זה דורף, אתם עושים את הכל. צריך לחזור לסדר הדברים. בסדר הדברים זה בדיוק האחדות הזאת. אפשר להמשיך, אבל אני חושב שבקטע האחרון, מה שמודגש, כי מלאה הארץ גאה את השם, כמים לים מכסים. אני מסיים בנימה חיובית, כמה זה ביאת המשיח, מה זה הגאולה? שגאת השם ממלאה את הארץ כמו המים שמכסים את הים. זאת אומרת שעדיין האלמנט של המים הוא מסיים את כל הסיפור שלנו, של כל הבריאה. וזה בעצם חיבור של קוץ הבריחו עם העולם הזה. כמו איש ואשתו אחרי המקווה הגדול. וחג השבועות אנחנו נכנסים למקווה, כי זה גם כן, בספרה לשבעה ימים, הספרתם לכם. כל הבניין הזה הוא בניין אחד גדול של מים, והמים הם בעצם האלמנט של החיים שלנו. אם נבין את זה, המקווה שלנו יתפוס צורה אחרת. כל תבילה בתוך מי המקווה, אפילו כל נטילת ידיים הופכת להיות משהו אחר לחלוטין. אני נתתי שיעור רק על נטילת ידיים, בכלל לא הבאתי שום אלמנט מפה, רק על נטילה, זה פשוט פלט לאות מה שקורה בנטילת ידיים. לא כתוב רחיצה, היא נטילה, נטילה זה אתה מביא את הידיים שלך, כן, למדרגות רוחניות. מביא אותם מעולם העשייה לעולם של מחשבה. מדרגות עליונות, זה נקרא לטול ידיים, נטלה. זה לא רחיצה, זה דברים שהם עליונים, תמימיים. יסוד המים זה יסוד קדוש מאוד, שהקדוש ברוך הוא קידש אותנו דרך המים. כן, וקידשתם את ידיכם וקידש את ידיו ואת רגליו. נכנסים לבית המקדש, עוברים דרך הכיור, מלא מים, וכו' וכו' וכו'. כדי לעשות מסות ולצאת ממצרים תוך מים שלנו. לא מים שלנו, כן? כן? כל הבניין עובר דרך מים. אז בעזרת השם, אם קצת ניקח את האלמנטים האלה, את המקצת שיכולתי להעביר פה, יש עוד המון, אבל מפעת הזמן אי אפשר, כן, רק לדעת מה קורה, כן, ולהיות מודע לדבר, כן, חיבה יצרה נודעת להם. כשאתה יודע משהו, אז זה משנה את הכל. חודש טוב ומבורך. שדלו דלה לנו. כן, צריך לדלות את המים החודש הזה.